פרטים בספר הכוזרי מאת רבנו יהודה הלוי במאמר ראשון פסקה צדיק ת'. אם כן, מהו הלקח העיקרי מכל מעשה העגל? הלקח העיקרי, מלבד הערך של סגולת ישראל ומלבד הבנת מהות החטא, יש כאן נקודה שמבחינתו של רבי יהודה הלוי היא מרכזית מאוד, והוא האופן של השראת השכינה. אולי נזכיר להבנת העניין סוגיה אחרת קצת. ידועה חלוקה של הקדמונים של המצוות לשני סוגים. מחלקים את המצוות, זה חלוקה שנמצאת אצל רבנו סעדיה גאון, וגם נמצאת להבדיל אצל כמה מוסלמים, והיא שהמצוות מתחלקות לשני סוגים, מצוות שמעיות ומצוות שכליות. מה זה מצוות שכליות? אלה הן מצוות שהשכל מחייבן, כגון לא תרצח. זה הקלאסיקה של מצווה שכלית. לא תרצח, אם הרי ירצחו, אז העולם ישחט, אז אי אפשר ככה לחיות, אז ודאי לא תרצח. לא תגזול, כיבוד אב ואם, דברים כאלה. אבל יש גם מצוות שמעיות. מה זה מצוות שמעיות? מלשון משמעת, שאדם עושה אותם בגלל שהוא נשמע לציווי, גם אם ההיגיון באופן מיידי על כל פנים לא עולה על המשמעות. למשל, שעטנז, אסור ללבוש צמר ופשתים. מה רע בצמר ופשתים? הרי צמר מותר ללבוש, פשתים מותר ללבוש. רק שאתה מערבב אסור, מה קרה? לא נשמע הגיוני. ברור, זה נקרא מצווה שמעית. עכשיו, גם שמעית. עכשיו, גם למצוות השמעיות יש הסבר. רק שההבדל בין המצווה, בין ההסבר של המצווה השמעית להסבר של המצווה השכלית, זה שבמצווה השכלית הטעם גלוי במבט ראשון, במצווה השמעית אני זקוק לכל מיני, לסוגי מידע שלפעמים אין לי על המקום. למשל, אצל הרמב״ם, רוב המצוות השמעיות מוסברות ביחס לתרבות הדתית של זמן מתן תורה. למשל, כיסוי אדם. למה צריך לחסות את אדם? בגלל שעובדי עבודה זרה היה להם כל מיני קשקושים עם אדם, אז צריך, כדי להתנגד לזה, אז מכסים את אדם. אבל אם אני חסר אותה ידיעה היסטורית, אז אני לא מבין למה התורה אסרה להשאיר את אדם גלוי, למשל. לעומת זה, לא תנאף או כיבוד אב ואם, זה דברים שאני מבין גם בלי רקע היסטורי. עכשיו, השאלה היא, מה המצוות המרכזיות? כן? עם מה יותר נוח לי לחיות? אז בזה יש הבדל תהומי בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. לפי הרמב״ם, המצוות שאני חי איתם ממש בכיף, זה המצוות השכליות. אני חי איתם בשלום. מה עם המצוות השמעיות? אני אסביר לך אותם. אז בסוף אני אסתדר עם הכל. אבל נקודת המוצא, זה העדיפות של המצוות השכליות על פני המצוות השמעיות. אצל רבי יהודה הלוי, וזה מה שאנחנו נראה עכשיו, זה כמעט הפוך. כלומר, יש העדפה בולטת למצוות השמעיות על פני השכליות. וזאת מדוע? בגלל שהמצוות השכליות משותפות לתורה ולכל התורות שבעולם. כל המשנות הפילוסופיות או המוסריות שבעולם כוללות את המצוות השכליות. מה שאין כן המצוות השמעיות, שהן דורשות מידע מוקדם, אבל הסגולה שלהם זה שעל ידם יש השראת שכינה. שכינה שורה דווקא על ידי הקיום של אותם המעשים שהם נראים לא רציונליים במבט ראשון. בסדר?
זה לא, לפי הסבר של הרב, זה לא חולק על הרמב״ם, שהוא אומר יש עדיפות...
הרמב״ם מעדיף את השכליות, ורבי יהודה הלוי את השמעיות. ביחס לסוג השני. כלומר, הרמב״ם מעדיף את השכליות על השמעיות, ורבי יהודה הלוי את השמעיות על השכליות. למה? בגלל שאצל יש שתי קונצפציות מה זה השראת שכינה. אצל הרמב״ם, עיקר השראת שכינה היא דרך הרציונל של האדם, כלומר דרך השכל שלי, וככל שהדבר יותר מאוחד עם השכל שלי, יש לו מעלה יתרה. ואצל רבי יהודה הלוי, השראת השכינה היא שייכת לתחום הנבואה, איננה דווקא שכלית, ולכן דווקא במצוות השניות מובלטת האלוהיות של המצווה. מובן? אז זה בדיוק הפוך. כן? כן.
נגיד במצוות שתחילה כמו לא תרצח, יש גם את השניות, נגיד, במצוות שתחילה כמו
אתה אומר שבשכליות יש גם מימד שמעי. כן, גם רבנו סעדיה גאון אמר את זה. למשל, אני אסור לרצוח. בסדר, אבל מה עם חולה סופני? מהו השלב שבו אתה קובע שאותו אדם מת? מתי לא? מתי לנתק את המכשיר? מתי לא לנתק את המכשיר? כאן צריכה להיות הגדרה שהיא יחסית פורמלית. כמו כן גם לגבי הפלה. הפלה זה רצח או לא? תינוק שכבר יצא, הוציא את הראש, זה יהיה רצח להרוג אותו או לא? הוציא את הרגל, לא את הראש. מה יהיה? כן? כלומר, פה אנחנו זקוקים להגדרות, כדי לדעת אם אני רוצח שפל או לא. אז אתה אומר גם לגבי תמחה את זכר המלאק, שהוא כמין ענף של מצוות תרצח דווקא, כן? אז אתה אומר גם פה צריך הגדרות ברורות וטעמים וכו'. אתה צודק. אבל בסופו של דבר, היסוד של מצוות לא תרצח הוא מאוחד עם שכל האדם. לעומת זה, היסוד של מצוות שעטנז, גם אם יש לי הסברים, זה לא מאוחד עם שכל האדם. מובן? כלומר, איך אומר הרמב״ם? אלמלא התורה לא היינו רואים בזה כל רע. כן, מה אתה אומר? מה שאתה אומר עכשיו זה העמדה של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי אומר מה שאתה אומר, שאם אדם מאוחד עם השכל שלא תרצח, זה שכל אנושי. מה שאין כן שעטנז, שזה שכל אלוהי. נכון? הרמב״ם סובר שההבדל בין שכל אלוהי לשכל אנושי הוא לא כזה גדול כמו שאתה חושב. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השכל, והשכל הזה הוא צלם אלוהים. כלומר, לפי הרמב״ם, השכל האנושי במדרגתו הגבוהה הוא בעצמו צלם אלוהים. שלא כמו למשל אצל המהר"ל או אצל רבי יהודה הלוי, שהשכל האנושי הוא מדרגה למטה מצלם אלוהים.
כדוגמת תיקון המידות, שזה להגיע לנבואה וזה...
כן, נכון. כתיקון המידות אצל הרמב״ם שהוא מביא לנבואה. בסדר. עכשיו, איפה היינו? אמר החבר, כל זה היה ההקדמה כדי להבין את פסקה צדיק ת' יותר טוב. יש פה טישו נפלא, נפלא. טוב. כן.
הדעה של הדברים בעצם סותרת את הנוגדת את הדעה של הזוהר שמבדיל בין אבן לבן, שהבן הוא...
אתה שואל האם יש הבדל בין מה שרבי יהודה הלוי אומר ובין מה שהזוהר אומר. שהרי רבי יהודה הלוי אומר שעדיף להתחבר אל מצוות שאין לי הבנה בהם. ואילו ספר הזוהר אומר שיש הבדל, שיש לעבוד את השם עבודת בן, כלומר משון בינה, ולא עבודת העבד. האם יש כאן סתירה? באופן גלוי כן, באופן אמיתי לא, ואני אסביר לך גם מדוע. משום שלפי רבי יהודה הלוי, בוודאי שצריך אחרי שאתה קיבלת עבודת העבד, להבין את מה שאתה עושה. כלומר, זה מה שהזוהר אומר. כלומר, אותן מצוות שמעיות, עליך להשתדל למצוא בהם טעם. רבי יהודה הלוי לא אמר שלא לא לתת להם טעם. רבי יהודה הלוי רק אומר שאלה שאין להם טעם גלוי, הם עדיפות. אבל אחר כך צריך גם אותם להבין. טוב, אני מציע, אחרי כל ההקדמות היפות האלה, שניגש אל הטקסט, נכון? מה דעתך, מר זמירו? אמר החבר, אמנם כן, וכאלה הן מצוות תורתנו, כולן בדבר האלוהים אל משה, ואת כולן, כלומר זה כולל גם את השכליות, כתב משה, פסקה צדיק ת' של מאמר ראשון, מה כזה מסובך? וכולן, ואת כולן כתב משה ומסרן להמון, העצום ההוא ויקבצם במדבר. כן, מתי נמסרו המצוות? אם כן, איפה? במדבר. מה אמרת? אבל זה לא מה שכתוב.
וקבצם.
וקבצם במדבר. אתה אומר בהר סיני. אתה אומר שהמצוות ניתנו בהר סיני. פה הוא לא כותב בהר סיני, הוא במדבר. זה לקח 40 שנה. בסדר, אבל במשך 40 שנה ניתנו המצוות. יש מצווה שניתנה בשנה זו, שנה זו, שנה זו. כלומר, יש 40 שנה של עריכת התורה. זה לוקח זמן. לא היה צורך ביחידים שימסרון על פה, פרשה, פרשה, מצווה, מצווה. ואף, כן, רואים פה שאם כן רבי יהודה הלוי סובר, תורה מגילה מגילה ניתנה, לא חתומה ניתנה. כן, מחלוקת תנאים. ואף תיאורי הקורבנות, כיצד מקריבים אותם, ובאיזה מקום ולאיזה צד, ואיך הם נשחטים, ומה מן המלאכות השונות יש לעשות, בדם ובנתחים. כל אלה מצוות של ספר ויקרא. כל אלה ניתנו במפורש מאת האלוה, למען לא יחסר מהם דבר קטן, שעל ידי כך ייפסד הכל. כי הרי אם הכוונה סתם להקריב קורבן, אז מה אכפת לך איפה שוחטים, אם מצפון או מדרום, ואיך מנתחים, ואיפה שופכים את הדם, אם צד דרום או צד מערב, מה זה משנה? העיקר הקרבת קורבן. אנחנו רואים שהתורה לא השאירה את זה בידי המקרה. לעומת זה, יש מצווה בתורה מאוד מעניינת, הרבה יותר מסועפת ממצוות הקורבנות, מצוות השבת. הלכות שבת לא כתובות בתורה. הוא לא תעשה כל מלאכה. אבל מה זה המלאכה? לא יודע. לא תשאל את הרבנים שלך, הם יגידו לך. כן? אבל הרבנים הם ילולים לטעות. לא נורא, לא נורא, איתו. אבל לגבי קורבן, התורה לא משאירה את זה בידי המקרה. היא אומרת את הראש ואת הפדר. על הנתחים, אשר על המזבח, וזה, ופה ושם. בדיוק מתי לעשות כל דבר. זאת אומרת שהתורה הקפידה יותר בהלכות הקורבנות מאשר בהלכות שבת. טוב, אפשר להגיד, פשוט. הקורבנות זה במקום קבוע ובלתי משתנה. מה שאין כן השבת זה מעורב עם החיים. התורה לא יכולה לכתוב מראש, כשתגלו את החשמל, אז ההלכה תהיה כך וכך. עוד לא גילינו את החשמל. לכן חייב להיות שמלאכות שבת זה יהיה מאוחד עם החיים, ולכן זה משתנה. כן.
יש לי קצת שאלה. מה לגבי אמרת שהספר, התורה ניתנה במשך 40 שנה לעם ישראל. מה קרה בין, נגיד, סתם, הימים הראשונים, כן? שהם לא ידעו את כל המצוות. היו מצב שהם פשוט עושים מצוות אסורות.
אני לא יודע מה זה מצוות אסורות.
דוגמה אחרת. אני למשל היום לא יודע כל ההלכות כמו שהן.
לא יכול להיות. אתה כבר כמה זמן אתה במכון?
שנה.
אני עושה כבר יודע את כל ההלכות, לא?
לא
יודע. לא למדתי את הכל. טוב.
אתה הסתכלת הסתכלתי. יש מקרים שבהם אני מגלה רק אחרי שאני למעשה עושה משהו שזה לא בסדר, שהייתי אמור לתקן.
נו, אז מה?
אז במשך 40 שנה יש חטאים כביכול.
אני בהלם טוטלי. אתה אומר שעם ישראל עבר עבירות כשהוא עשה מעשים שהוא היה עתיד להצטוות עליהם והוא לא עשה אותם.
הוא לא ידע.
מה זה לא ידע? אם כל זמן שלא נצטוויתי אני לא חייב.
נצטווה הכל בהר סיני. השאלה אם הוא...
אתה אומר נצטווה הכל בהר סיני. מאיפה אתה ממציא את זה? רבי יהודה הלוי לא חושב כמוך.
אתה אומר שכל זמן מסוים נצטווינו על משהו נוסף.
כשנצטוויתי על משהו, מכאן ואילך אני חייב לעשות. עוד לא, לפני שנצטוויתי, איך אני יכול להיות חייב לעשות? מובן? לפני שהקדוש ברוך הוא אמר, לא טבע של גדי בחלב אמו, היה מותר לאכול צ'יזברגר. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר, לא טבע של גדי בחלב אמו, נאסר הצ'יזברגר.
דווקא בחירות גדלו אחר כך.
מה הבעיה? כן? לא, אני לא מבין בכלל את השאלה.
זה לא פוגע בנפש של האדם?
לא, כל זמן שאין ציווי זה לא פוגע בנפש, יש ציווי זה פוגע בנפש. יאין.
ככה למה רש"י מנסה להסביר את כל מה שהולך עם אברהם במלאכים שולחים את הבשר ואת החלב
וכל זה? אתה שואל איך יכול להיות שרש"י לא מסכים עם רבי יהודה הלוי? לא, רש"י יש לו חשבונות אחרים לגמרי, מצד שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה. האבות אצלם כן היה, ועל התורה כולה. וגם צריך להבין מה זה כל התורה כולה. טוב, למשל, כשאברהם אבינו בירך ברכת המזון, זה היה לפי נוסח ספרדי, אשכנזי, עדות המזרח, תימני, מה? איטלקי?
הוא היה מצרי.
אתה אומר שאברהם אבינו היה מצרי?
לא, אברהם, משה.
דיברתי על אברהם אבינו. האבן עזרא נותן טעם במאכלות אסורות שמזיק לנפש. אם יוכח באופן נחרץ כי זה אכן מזיק, הרי יהיה כאן איחוד של השמעים השכלי. האם זה עתידן של המצוות השמעיות? מה תהיה התשובה לפי הרמב״ם ולפי ריאל? טוב, זו שאלה באמת יפה. זאת אומרת, האם יבוא זמן שתהיה התאחדות של השמעיות של המצוות עם השכליות של המצוות? זאת אומרת, האם יבוא יום שאנחנו נשכיל את טעמי המצוות באופן כל כך מושכל, שבעצם המושג של שמעי או שכלי יתבטל? יכול להיות. יכול להיות. זה מה שטוען רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות באמת. כן. כן.
אז כמו שעד שבני ישראל קיבלו מצווה מסוימת במדבר, אז הם עדיין לא היו מחויבים בה. ככה זה גם לגבי דור, נגיד הדור שלנו, שעדיין עוד לא למד מצווה מסוימת, ורק אחרי שהוא למד הוא קיבל עצמו. אבל כל הזמן שלפני, כביכול שהוא חטא, זה לא נחשב.
כשזה יהיה הנושא של הדיון שלנו, אנחנו נדבר על זה. אני משתדל פשוט לחזור אל נושא הספר. כל שאלה שאיננה עכשיו מכוונת לגוף העניין, אני אתכם. כן, מה השאלה?
מצווה שמית זה מצווה אינסופית, אז אי אפשר אף פעם להבין את
ה... אתה אומר שמצווה שמית, כל מצווה אלוהית היא אינסופית, אז אף פעם אי אפשר להשיג. גם בנו יש משהו אינסופי. קוראים לזה הנשמה. כן, אבל יבוא זמן ש... כל החיכוך שבין הנשמה לגוף יימחה. כן, ואחרי תחיית המתים יהיה זיכוך כזה, שאנחנו נחיה באופן גופני את חיינו הנשמתיים, אז כך שלא תהיה בעיה. כן, בבקשה. מדוע רבי יהודה הלוי דווקא מעדיף את השמיות? אני עוד לא יודע, כי אני עוד לא קראתי. אבל יש הזדמנות, אם נקרא, אז אולי נדע. אתה צודק, אתה צודק. אני הקדמתי את המאוחר, ואחר כך אני הצעתי שניגש לפסקה כדי שנבין על מה מדובר. ואז נראה אם עדיין השאלה קיימת. טוב, מה? כשהם היו ביחד, כשהם קיבוץ. קיבוץ, כשנקבצו. בני ישראל היו מקובצים במדבר, נכון? היו ביחד. ואז משה לימד אותם את התורה.
כן.
כל תקופת המדבר, סך הכל 40 שנה, זה לא הרבה, זה גם לא מעט. הלאה. למען לא יחסר דבר קטן שעל ידי כך ייפסד הכל, כך שאנחנו רואים שלפי רבי יהודה הלוי, המצוות השמעיות נטו הן יותר מפורטות. האם מה המהר"ל? כתוב מה המהר"ל. איך אתה יודע שזה המהר"ל? אולי זה מה המהר"ל? לא יודע מי זה מה המהר"ל. היה מסכים עם שיטת ריאל? מן הסתם. טוב, איפה היינו? אנחנו אומרים כן שהמצוות, אבל לגבי מה המהר"ל, אני עוד לא בטוח שאני יודע על מי מדובר. מורנו המהר"ל, אז מה? אבל בכלל אומרים, מה הרל? מה עם ההי? טוב. יש פה משהו לא מסודר. טוב. כן, אז מה שהוא אומר זה שלגבי, יש מצוות שבהן התורה לא השאירה את זה בידי האדם, לעומת השבת. ששבת, למרות שיש מיליון הלכות, וכל ההלכות האלה נוגעות, הרבה פעמים לאיסורים דאורייתא, ואפילו חיובי חטאת וכרת, התורה לא פרטה. הלא, גם בהוויות הטבעיות, שיסוד הרכבתן ביחסים דקים מן הדקים, שלדקותם לא תשיגם המחשבה, אילו נתקלקלו יחסי אחת מהן קלקול כלשהו, הייתה ההוויה היא מתבטלת. והיה הצמח ההוא, החי ההוא, העבר ההוא, על דרך משל, קלה או נעדר. למשל, אם יש לנו אינקובטור שבו שמים ביצים של תרנגולת כדי שתיבקענה בלי דגירה של התרנגולת. כן, היום זה אפשרי. אנחנו היום יודעים לעשות את אותה פעולה שהתרנגולת עושה בדגירה, אנחנו יכולים לעשות באינקובטור. אם אנחנו נרים את הטמפרטורה במעלה אחת, או נוריד במעלה אחת, הלך פייפן הביצה, נכון? אז כך שגם בהוויות הטבעיות יש דיוק. קל וחומר בעולם הרוחני. היום עוד יותר בולט, בכתובת אימייל. אם אתה שולח מייל, ברור שאין כמו, אבל שכחת שצריך לשים נקודה לפני קום, אז הלך. זה לא יעבור. מה זה? רק נקודה. מה, בשביל נקודה מתווכחים? כן. אבל אתה רואה שהנקודה הזאת, היא כוללת בתוכה את כל האפשרות של העברת המידע. וכן הוזכרו גם הפרטים, כיצד יש לנתח את הבהמה, הקרבה, לנתחיה, ומה לעשות בכל עבר ועבר, מה לאכול ומה לשרוף, ומי הוא האוכל, ומי השורף, ומי המקריב מבין בני העדה שנצטבו על כך, הוא ולא אחר, ומה תהיינה התכונות המקריבים, שלא יהיה בהם מום ולא חיסרון במראה פניהם ולא בבגדיהם, זה פרשת אמור. וכל שכן בבגדי הכהן הגדול, שהותר לו להיכנס את מקום העניין האלוהי, מקום השכינה והארון והתורה. כמה פעמים בשנה נכנס הכהן הגדול? ארבע פעמים. הכל ביום כיפור, אבל הוא נכנס ארבע פעמים. אשר להזהרות על ערכי הקדושה והטהרה הקשורות בכל המעשים האלה, ועל מדרגות ההיטהרות וההתקדשות ועל התפילות, עלו הן דברים אשר יארך תיאורם. אין לנו לסמוך בזה, כי אם על דברי התורה ועל מה שמסרו לנו חכמנו, הכל כדבר האלוה אל משה. וכן, תכונת המשכן כולה, הוראתה למשה בהר סיני, המשכן והאוהל, ובו השולחן והמנורה והארון והחצר מסביב והעמודים והמסקים וכל מלאכות המשכן, כל אלה הוראו לו רוחנית, והוא עשאם בגשמיות כפי שהודבו לפניו. ובדבר הזה, גם הבית הגדול אשר בנה שלמה, הוראתה צורתו לדוד רוחנית. וכן הבית הקדוש האחרון אשר יעד לנו האלוה, הוראו צורתו ותכונתו לנביא יחזקאל. כי בעבודת האלוה אין מקום לא להשערה ולא להיקש שכלי ולא לשיקול דעת. כאילו היה הדבר כך, היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים בחוכמתם ושכלם כפליים, כמה שהגיעו אליו בני ישראל. הנה, זה קצת עונה על השאלה שלך. מדוע יש עדיפות לשמעיות? בגלל שבשמעיות מתברר עד כמה שזה אלוהי. כי הרי אין בידי האדם לכוון אל הדיוק הזה. כמו שאפילו בהוויות הטבעיות, אלמלא ההתפתחות של הביולוגיה במאות שנים האחרונות, גם כן לא היינו יכולים לייצר אינקובטור בשביל ביצה אחת. בסדר? ובימי רבי יהודה הלוי בכלל לא ידעו על זה. איך יכול להיות שעד שלא נצטוו לא מזיק לנפש? השם משנה מנגנון ההפעלה של העולם רטרואקטיבית? לא, להפך. השם משנה את מנגנון ההפעלה של העולם מכאן ואילך. כל זמן שהשם לא ציווה, זה לא אסור. השם ציווה, זה אסור. עצם זה שזה אסור, סימן שיש עכשיו טבע אלוהי. שמונע את המעשה, מה יש? אז זה לא מזיק לנפש, אלא מה? אין התרוממות. כמו שלמשל כתוב על קין, וידע קין את אשתו. מי הייתה אשתו של קין? אמרו חז"ל, אחותו. אחותו, זה גילוי עריות. אומר רבינו סעדיה גאון, מאימתי אחותו זה גילוי עריות? מאז שזה נאסר. מה? מה הבעיה? זה פסוק מפורש. גם לגבי קין. כן, לגבי קין כתוב, וידע קין את אשתו. אז אם כן, אשתו הייתה ערווה, ואף על פי כן אין בזה כל רע, כיוון שעוד לא נאסר, ולא היה מקום שהתורה תאסור את ביאת אחותו, כל זמן שזו האישה היחידה בעולם, איך העולם ייבנה? ועל זה נאמר, עולם חסד ייבנה. זה היה פשוט. טוב. כן.
לגבי התנאים שצריך להיות למקריב, כתוב שתכונת המקריב שלא יהיה מום ולא חיסרון במראה.
נו.
מום סבבה, שלא יהיה חסרון זה נראה. מה המסורת במראה? שהוא יראה? איך שהוא יראה? טוב, יפה, לא יפה.
כן, הכהן צריך להיות יפה. הכהן הגדול צריך להיות יפה, זה הלכה מפורשת.
כן, עיני מי יפה?
ובני אנשים
לא,
לא, לא, מדבר סתם, שיהיה אדם נאה, שיהיה אדם נאה. אתה בוחר כהן גדול, יש לך פה שני מועמדים, אחד יפה, את שני לא, אז לוקח את היפה. מה הבעיה? עכשיו מה הבעיה כשהוא כהן גדול בן כהן גדול? הרי הוא קודם לכל אדם אחר. עכשיו, זה שהכהן הגדול, האבא, היה אדם יפה, בסדר. אבל מי ערב לנו שהבן שלו יהיה שף כמוהו? אז ראיתי מי שכתב שכאשר היו מושכים את הכהן הגדול בשמן המשחה, הוא היה משתנה. זה היה פועל פעולה סגולית, לעשות אותו נאה.
כך לא צריך לבחור אותו
נאה. מה? לא. כשאתה בא לבחור, אתה בוחר את הנאה. אבל נגיד שהוא בן של כהן גדול, אז יש לו זכות קדימה. אז נגיד הוא חכם כמו אבא שלו, אבל הוא לא יפה כמו אבא שלו. שים עליו שמן המשחה, פתאום אתה תראה, וואלה, משהו.
איפה קונים?
שמן המשחה? משה עשה. משה עשה. כן. טוב. אז כן, הרעיון הזה, מה שהוא אומר כאן, שהמשכן וכל צורתו, וכן הבית הראשון וכן הבית השלישי, הוראו צורתן רוחנית. למה, מה זה הסיפור הזה? יש כביכול איזה מין משכן אידאי, שהמשכן שלנו, המקדש שלנו, הוא רק ביטוי שלו. זה נקרא, זה המקור הקדום לתורת האידאות. היה גוי אחד ביוון בשם אפלטון. הוא המציא את תורת האידאות. מה זה תורת האידאות? הוא מניח שבעצם העולם הוא השתקפות של עולם עליון יותר. אנחנו בצל, והמציאות האמיתית היא במקום עליון. קוראים לזה אידאה. הוא מביא לצורך זה משל. משל המערה. יש אנשים שנמצאים בתוך מערה חשוכה. שם הם נולדו, שם הם גדלו. והם קשורים בשרשראות, והם יכולים לראות רק את הקיר של המערה. לא יכולים לראות משהו אחר. אבל יש אור שנכנס מאחוריהם, מהפתח של המערה, וגורם שמצטיירות צלליות על גבי הקיר של המערה. הצלליות האלה הן צלליות של אנשים אחרים שנמצאים על גבעה רחוקה. והשמש עוברת דרך האנשים האלה, מטילה את הצלליות על הקיר. יושבי המערה משוכנעים שהצלליות האלה זה העולם האמיתי. יום אחד, אחד מהם מצליח להשתחרר מן השרשראות, יוצא מן המערה, עולה עד הגבעה, רואה את העולם האמיתי, חוזר לחבר'ה, אומר להם, רבותיי, מה שאתם רואים זה רק צל. מה קורה מכאן ואילך? הם הורגים אותו. למה? הוא מערער את היציבות של עולמם. מטורף, אדם מסוכן. ימני קיצוני, לא סער, בלבלתי בי על הפריימריז. בקיצור, הוא אמר את האמת, זה סקנדל, איך מותר להגיד את האמת? רק מה שהתקשורת מרשה לומר, זה מה שיש. ואם עוד ישמעו לו, זה ירד מ-36 ל-30, עוד פעם נתמלא. טוב, בקיצור.
עכשיו זה כבר לא פרויד.
זה כבר לא פרוידיאני, אתה אומר.
הראשון אולי.
הראשון היה, כן, בסדר. לא, התבלבלתי, זה פשוט התבלבלתי. אז בקיצור, יש, זה מה שטוען אפלטון. השאלה ששואלים חוקרי הפילוסופיה, ועוד כבר בעת העתיקה שאלו את זה, מאיפה אפלטון לקח את הרעיון? כן, כי הוא רוצה לומר שכל דבר במציאות אינו אלא השתקפות של מציאות עליונה. למשל, יש פה שני כוסות, נכון? אומר אפלטון, זה בגלל שיש אידאת השניים, האידאה הזאת היא אידאה מופשטת, והיא משתקפת במציאות ונהיית שני כוסות. בסדר? טוב, יש מיליון קושיות על זה, אבל זה הרעיון של אפלטון. האידאות. אז כבר היה יהודי אחד באלכסנדריה לפני 2000 שנה, פילון. הוא אמר שאפלטון לקח את זה מהיהודים. איפה היהודים דיברו על זה? הם דיברו על זה שיש משכן למעלה. כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. והוראה ועשה כתבניתם אשר אתה מוראה בהר. משמע שיש למשה השגה רוחנית עליונה, ואותה השגה רוחנית העליונה היא עולם האידאות, וזה משתקף אחר כך במקדש. למה במקדש? כי המקדש הוא התמצית של כל ההוויה כולה. זה תמצית קוסמולוגית, כן? מיקרו-קוסמית של הכל. אז זה הרעיון. וזה מה שעכשיו... ויש עוד ביטוי עוד יותר מדויק, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. כן? ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, ותבנית את כל כלה, וכן תעשו. אז מה פשט? הכוונה שהוא מראה לו את התבנית של המקדש, ואתם למטה תעשו אותו דבר. אבל אם נדייק, כתוב ככל אשר אני מראה אותך. בעברית, תנכית זה עוד איך שהוא עובר, אבל בעברית מודרנית, איך היינו אומרים? אני מראה לך. מה זה מראה אותך? המשמעות יכולה גם להיות, אני לוקח אותך, אותך משה, ואני מראה אותך לאחרים. כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה התבנית של המשכן. ואם יעשו אותו דבר למטה, וכן תעשו, תהיה מפה של הנפש, שעל פיה יוכלו לדעת איך להיות כמשה. וכן תעשו שתהיו כמשה. כך מסביר איך אומרים לו, המאור והשמש. וכן מצאנו בספר יחזקאל, כשהקדוש ברוך הוא מראה, יש פה ספר יחזקאל, נכון? יש שם כמה פרקים ארוכים ארוכים שבהם יש תבנית כל המקדש, הבית השלישי. אחרי שהוא גומר, אתה בן אדם, זה פרק מ"ג, פסוק י', אתה בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית. כלומר, תעשה להם ציור אדריכלי, של כל מה שיראיתי לך, תצייר את זה, ותראה את זה לבני ישראל. וכשהם יראו את התבנית הזאת, הם יתביישו. אני לא יודע, כשהוא רואה תבנית אדריכלית, זה לא גורם לו בושה. ואם נחלמו מכל אשר עשו, צורת הבית, ותכונתו ומוצאיו ומובאיו, וכל צורותיו, ואת כל חוקותיו, וכל צורותיו, וכל תורותיו, הודע אותם, וכתוב לעיניהם, וישמרו את כל צורתו, ואת כל חוקותיו, ועשו אותם. זה בערך סינית בשבילי. אלא אם כן רוצים לומר, שהמבנה של המקדש, הוא המבנה של הנפש. וכאשר אני מסתכל על המבנה של המקדש, אני מיד יכול לזהות איפה יש חסימות אצלי. מה לא בסדר? זה כמו צילום רנטגן של המערכות. הנה פה רואים שאתה מעשן יותר מדי. פה שאתה אוכל יותר מדי חריף. פה שאתה כזה, פה שאתה כזה. שפה אתה לא עושה התאמנות. רואים את זה. זה מצולם, זה תבנית המקדש. יוצא לפי זה שעולם האידאות משתקף במקדש, משתקף באדם. לכן אמר, ככל אשר אני מראה, אותך תבנית המשכן ותבנית כל כליו, וכן תעשו שתהיו כמשה. מובן. יש שאלה לפי זה, מה?
כן.
כן, כן, זה בדיוק רעיון אפלטוני, מה שאתה אומר עכשיו. לא יודע מאיפה לקחת אותו, אבל זה רעיון אפלטוני מובהק. עכשיו, לפי זה מובן, המושג שמובע בכמה מדרשים, מושג לא ברור. בית המקדש של מעלה. מכירים את זה? מה זה בית המקדש של מעלה? לפי זה? זה האידאות, נכון? האידאות. עכשיו, על פי זה אנחנו יכולים לגשת אל סוגיה שלא כל כך מבוררת אצל בני האדם. איך ייבנה הבית השלישי? מקדש השם כוננו ידיך. איך? יש בזה חמש שיטות. יש בזה חמש שיטות. השיטה האחת היא שיטת הרמב״ם. שיש מצווה בתורה לבנות את בית המקדש, אז צריך לבנות. או שהמשיח יבנה, או שיעשו מכרז, חוק של הכנסת, חוק יסוד בית המקדש, יבנו. סולל בונה, וכו' וכו'. תוכנית אדריכלית, בונים. זאת השיטה של הרמב״ם. השיטה השנייה, שמייחסים אותה לרש"י, היא שבית המקדש ירד מן השמיים. למה אני אומר מייחסים אותה לרש"י? כי בוודאי שרש"י לא התכוון במובן הזה. כן? לפי זה, אדם, נגיד, מסתובב בסדרות המאירי, ליד הקיוסק, שורק לו להנאתו, אומר, איזה יופי של חיים, איזה חיים יפים יש, שומע את הציפורים, פתאום הוא שומע, כן? פותח רדיו, בית המקדש נפל מהשמיים. יש איזה מטאור שמסתובב בגלקסיה, שם בית המקדש בנוי לגמרי, הוא רק מחכה להוראת נחיתה. פתאום, יום אחד, הוראת נחיתה, כמובן גינוי נגד מדינת ישראל בכל העולם כולו, ועוד פעם מאשימים את המתנחלים, וזה לא בסדר וכו' וכו', אבל איכשהו נפל. יש כבר עובדות בשטח. כן, צריך לאטום את המקום כדי שלא יהיה, כדי שלא ינצלו את המצב. אבל לכל פנים, זה ירד ככה מן השמיים. בום. בדיוק הפוך מההסבר של הרמב״ם. דעה שלישית היא שבית המקדש ייבנה בידי אדם ויושלם מן השמיים. יושלם מן השמיים. אבל זה כבר מה שהיה גם המקדשים הקודמים. שאנחנו בנינו, ואחר כך שרתה שכינה. ענן ירד וכו'. שרתה שכינה אחר כך. דעה רביעית, בית המקדש ירד, אבל בלי השיפוצים. כלומר, יצטרכו להזמין את אחמד כדי להוסיף את הכוכלה, ואת התריסים, ואת הריצוף. בקיצור, יש שם תבנית בסיסית, אבל יחסר משהו. מה שנקרא, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו, שאנחנו נבוא לתקן אותו. יש דעה כזאת. הדעה האמיתית היא הדעה של רמח"ל. בספר, מה?
למה היא האמיתית?
תביא תראה. בספר משכני העליון, על הבית השלישי. חוץ זה, למה אני רואה שהאמיתית ככה בא לי, אבל חוץ מזה, היא ממש משכנעת מכמה סיבות. הרמח"ל אומר שבית המקדש ירד מן השמיים, ואז נבנה אותו. הוא ירד מהשמיים, ואז נבנה אותו.
ירד האידאה.
יפה! תרד האידאה. ודאי, המקדש של מעלה הוא לא מקדש פיזי. אלא אנחנו נסתובב בהר הבית, פתאום נשיג בהשגה רוחנית עליונה, שכאן צריך לשים את הקיר הימני, פה המזבח, פה מסדרון, פה בלטות. כל זה אנחנו נבין בהשגה רוחנית עליונה, ואז אנחנו נבנה פיזית את המקדש. מובן? כך משתמע גם בדברי הרב קוק. בסדר? מה?
זה על ידי נביא.
כן, על ידי נביא, אבל זה לא שיש איזה משהו כמו באגדות של אלף לילה ולילה, או אליזה בארץ הפלאות, או סמלת השבת של חנלה. כן? אלא זה השגה רוחנית שמתממשת אחר כך בבניין פיזי שבני אדם עושים אותו. משכנע? אוקיי. זה מה שאומר רמח"ל. רש"י, למה הוא כותב ככה? בגלל שהוא מדבר מרחוק.
למה זה רש"י מופיע כאיזה אגדה כזאת?
כי רש"י מדבר מרחוק. כן, רש"י מדבר בעומק ימי הביניים, כשהגאולה מספיק רחוקה, כדי שהדברים יופיעו בצורתם האגדית. בסדר? זה הכוון. טוב, אז איפה היינו? לכן, למשל, אמרו, מהרה ייבנה המקדש, כל מיני דברים כאלה. למשל, שכהן, שיודע את משמרתו, אסור לו לשתות יין, כי אולי עכשיו ייבנה המקדש ויצטרך לשרש במקדש. זה חיזוק האמונה, הדברים האלה. כן? כשאתה רוצה לחזק את האמונה של יהודי שנמצא במעמק הגלות, והוא מפחד מהצלבנים שעברו לשדוד את הכל, אז אתה מדבר איתו במושגים פלאיים ניסיים. טוב. וכן, אז איפה היינו? כן. כי בעבודת האלוה אין מקום לא להשערה ולא להיקש שכלי ולא לשיקול דעת. כאילו היה דבר כך, היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים בחוכמתם ושכלם, כפליים כמה שהגיעו אליו בני ישראל. פסקה קוף. אמר כוזרי, מצוות כאלה תאות הנפש לקבל ללא הטלת ספק וללא כל סייג. מה זאת אומרת כאלה שניתנו בתנאים כאלה, כלומר בגילוי שכינה כזה. כי הנה זה בא נביא אל עבדים משועבדים ולחוצים ומבטיחם כי יצאו מעבדותם, והם יוצאים בדרך אשר צייר לפניהם ובמועד אשר נקב בלא איחור. ונביא זה מוליכם אל ארץ כנען, הנתונה אז בידי שבע אומות שכל אחת מהן חזקה מהם. והוא קובע לכל שבט משבטיהם את נחלתו בארץ ההיא לפני הגיעם לשם. כלומר, יש לכל אחד ואחד יש החלק שלו, וכל זה תוך זמן מועט ובנפלאים שבמופתים, ועל ידי זה מתעמתת בו, מתעמתת גם רוממות השולח, מי זה השולח? קדוש ברוך הוא, גם גדולת השלוח, מי זה? משה, ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח, זה ישראל. והנה, אילו אמר אותו הנביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם. מי אמר דברים כאלה? ישו למשל אמר את זה. מוחמד אמר את זה. כלומר, לפי מוחמד, האסלאם צריך להתפשט מקמצ'טקה ועד פטגוניה. נכון? אין מקום בעולם שלא צריך להיות מוסלמי בסופו של דבר. מה קרה לאסלאם? איפה הוא התפשט? בחלק מן העולם. כמו כן גם הנצרות. היא לא התפשטה בכל העולם, אלא רק בחלק ממנה. אם כן אומר המלך כוזר, והנה, אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כמעט חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו. הועיל ולא הושלמה כוונת האלוה הבא. ובין הדברים המונעים השלמה זו, היה גם מה שהספר הקדוש אשר הביא איתו הנביא ההוא, כתוב היה עברית, ואומות שווה והודו וחוזר היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו, אם לא לאחר מאות בשנים. את יקבלו את דתו אם מאונס ג'יהד, בהנגפם במלחמה לפני בעלי הדת ההיא, או מרצון, מיסיון, מתוך שכנות קרובה בלא שראו בעיניהם את הנביא עצמו, או אפילו נביא אחר המעיד על נאמנותו של הראשון ומזהיר על תורתו. אם כן, יש איזשהו קושי, למשל בנצרות ובאסלאם, שבינם יכולים לעמוד מאחורי טענתם, טענתם לאוניברסליות מוחלטת, וזה ודאי בלתי אפשרי. אנחנו רואים שהאסלאם מתפשט בסוג מסוים של ארצות, בסוג מסוים של תרבויות, ואילו הנצרות בסוג אחר של ארצות ותרבויות. למשל, מבחינה גיאוגרפית, איפה עיקר התפשטות האסלאם? במה שנקרא האלכסון הצחיח. האלכסון הצחיח בחוכמת הגיאוגרפיה מתחיל במדבר גובי שבמונגוליה, כלומר מצפון מזרח, עובר דרך טורקסטן, פקיסטן, הרמה האיראנית, אחר כך מגיע לעיראק ומדבריות ערב, סהרה, עד מוריטניה, בדרום מערב. כלומר, יש זה אלכסון כזה, רחב, אלכסון הצחיח, וזה המקומות שבהם משום מה התפשט האסלאם. מה זה אומר? זה אומר משהו לגבי אופייה של הדת הזאת, שהיא תואמת סוג של תרבות מדברית או מעין מדברית. אבל ברגע שזה מגיע אל מקומות היישוב אירופה וכדומה, זה לא עובד. מה תגידו לי, אינדונזיה, הרי המדינה הגדולה ביותר של האסלאם היום זה אינדונזיה, 150 מיליון מוסלמים. וזה שם דווקא לא צחיח בכלל, המונסון וכו'. נו, אני מקשה על עצמי, נכון? אי הוא מוטיב לה ואי הוא מפרק לה. האסלאם האינדונזי הוא כזה לייט, לייט, מפדלניק כזה. זה אסלאם בני עקיבא. אז זה לא רציני. אבל אסלאם רציני, זה דווקא נמצא באלכסון הצחיח. כמו כן גם, הנצרות התפשטה דווקא בחלק הצפוני של העולם. אז כנראה שזה בא, זה תואם איזשהו צורך של הנפש. בואו, אז זה מה שמקשה על הטענה לאוניברסליות, ומלא על הטענה לאלוהיות של אותה תורה, של אותה דת. אמר חבר, פסקה קוף א', לא קרא משה אל תורתו, כי אם את עמו, אנשי לשונו, והאלוה הבטיח את העם לשוב ולצוותם על תורתו, לעיתים מזומנות על ידי נביאים, אף הקים דברו זה כל הימים אשר רצה בבני ישראל וישרה שכינתו בתוכה. זאת אומרת שדווקא משה עומד בתוכניות. משה אמר, את התורה אני נותן לבני ישראל, והנה בני ישראל קיבלו את התורה. משה לא אמר שהוא נותן את התורה לטורקים, ולכן אין קושיה על משה, על זה שהטורקים לא קיבלו את התורה. אם כן, משה עומד בציפיות של עצמו, וזה אחת מן העדויות לאלהותה של תורתו. עד כאן מובן? יש שאלות? אין שאלות? כי זה הולך עכשיו להסתבך. טוב, בעיה שלכם.
אני הייתי אומר לגבי...
מה בעיה שלך?
לגבי זה שישראל כאן קיבלו את התורה.
ישראל קיבלו את התורה, כן. אז מה?
לגבי אלה שלא הולכים לפי דרך של דת ומצוות.
לגבי אלה שלא הולכים לפי דרך דת ומצוות. מה השאלה?
כאילו זה סותר. זה לא
בוא נתרגם את השאלה שלך לעברית שלי. איך אתה אומר שעם ישראל קיבל את התורה? הרי יש יהודים שלא מקיימים את התורה. תשובה. אין לזה שום קשר. משום שבני ישראל קיבלו את התורה. כלומר, כשיהודי לא מקיים את התורה, הכוונה הוא לא מקיים את התורה של העם היהודי. למשל, כשהנביאים באים על בני ישראל, באים בטענות. מה הם אומרים? הם לא אומרים... חבר'ה, אני רוצה לגלות לכם משהו שלא ידעתם, וזה שצריך לשמור שבת. לא ידעתם, נכון? עכשיו אני בא לגלות לכם דבר שלא ידעתם, צריך לשמור שבת. איך הנביאים מדברים? אומרים, אתם לא בסדר, למה הפסקתם לשמור את השבת? כלומר, זה כאילו, יש טענה של בגידה, חוסר נאמנות. אז מה הנחת היסוד בנאום כזה? שהשומע יודע שהוא מחויב. אני אשאל אותך שאלה יותר פשוטה. מה זה יהודי חילוני? תן לי הגדרה פשוטה.
לא הולך בדרך דת מצוות.
איזה מצוות? של משה, נכון? כלומר, החילוני, היהודי החילוני, אתה מגדיר אותו, יהודי שלא הולך לבית הכנסת. נכון? נגיד. שאלה, מדוע שלא תגדיר אותו כיהודי שלא הולך לכנסייה? גם הכנסייה, שם יש דת, לא? כלומר, הוא לא החילוני של הנצרות, הוא חילוני של היהדות. ברור? לעומת זה, אני יודע, הונגרי חילוני, זה אחד שלא הולך לכנסייה. מובן? כלומר, אתה תמיד חילוני ביחס לזה שהוא מוקד. ואז יוצא לפי זה שכלל ישראל קיבל את התורה, כי הרי הוא צריך להצדיק את עצמו, מדוע הוא לא מקיים אותה. מבין? טוב.
אני
לא יודעת אם החבר משאיר, כי הכוזרי
שואל אותו
שהתורה
צריכה להיות
אוניברסלית
בשביל שהיא באמת תסמן שאלוהית, והחבר אומר אותו.
לא, זה לא השאלה שלו.
הוא אומר לו כאילו שהעובדה שיש בארצות מסוימת תורה מסוימת, זה מראה שזה צורך של
העם. לא. לא. משהו, מה זה משהו אחר? מי שטוען שתורתו היא קוסמופוליטית, והוא לא עומד בתנאי, זה מקשה על הטענה שתורתו אלוהית. אבל בני ישראל לא טוענים את זה. אומרים שהתורה ניתנה לישראל בלבד. ובאמת, התורה הגיעה אל בני ישראל. אם כן, בתנאי הזה עמדנו. זה מה שהוא אומר. כן, בבקשה. האם משה רצה מראש לתת את התורה לכל ישראל? כן. התורה זה לבני ישראל ניתן, לא? יתרו טוען משהו אחר, יתרו טוען לגבי המשפט. איך לשפוט את האנשים. צריך מערכת משפט. זה משהו. יש בגמרא שלא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו. יש משפט כזה. כן? שלא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו. אז יכול להיות שמשה רצה בשושלת שלו בהתחלה. כן, מדבר. אמר הכוזרי, פסקה קוף ב', זה עכשיו השאלה שלך. ומדוע לא ניתנה התורה כהישרה לכל בני האדם, וכי לא היה זה ראוי יותר לחוכמה האלוהית? זאת הקושיה של הנצרות בעצם. הנצרות אומרת שזה שהתורה ניתנה רק לבני ישראל זה צמצום. ולכן צריך לעשות תיקון, שיפוץ של המצב, ולהעביר את החיבור אל התורה לכל בני האדם. זו גם הטענה של יהודי רחוק מיהדות בשם הנרי ברגסון. ברגסון טען שהנצרות עדיפה על היהדות, משום שאלוהי היהודים מתעניין רק בעמו, בעוד שהנצרות מדברת על אלוהים שמתעניין באנושות כולה, בעולם כולו. אם כן, זאת הטענה הזאת גם נמצאת פה, אצל מלך כוזר. כן, גם המוסלמים, כלומר, יש גם, הרבה פעמים, יש כמה גלגולים לטענה הזאת. צריך להבין מה הטענה הזאת אומרת. כלומר, לכאורה, באמת, כולם ברואיו של הקדוש ברוך הוא, מדוע שלא כולם יקבלו את התורה? יש אגב למהר"ל הערה מאוד מעניינת על זה. המהר"ל טוען בכמה מקומות שהתורה מתאימה לישראל בלבד, והוא מביא אחת הראיות לזה, זה שתראה שהגויים רוצים את התורה, וקיבלוה, ולא הגיעו עד גבולה לקיים מצוותיה. מה? אמר על זה? אמר על. לא. הנוצרים, שמעת על הנוצרים? יש בעולם קצת יותר ממיליארד נוצרים, אפילו מיליארד וחצי, ואותו מיליארד וחצי נוצרים, שקיבלו על עצמם את התורה, לא רוצים לקיים את מצוותיה. אלא מצאו איזשהו הסבר תיאולוגי מדוע הם פטורים מלקיימה. שבה ישו וביטל וכל מיני דברים כאלה. כלומר, זה מראה על אי שייכות מהותית. כיוון שמבחינתם, הנה, התורה כבר אצלם. תורגמה ללטינית, ליוונית, למה שאתה רוצה. ואף על פי כן לא מקיימים אותה. כן? פעם הרב יהודה אשכנזי שאל את אחד הכמרים, הרי אתם בעצמכם אומרים שצריך איזושהי חוקה של התנהגות. אז מדוע שזה לא תהיה תורת משה? ענה הכומר, זה רק לצדיקים. כלומר, צדיקים יכולים לעמוד בזה. טוב, אצלנו זה כל אחד יכול לעמוד בזה. כן? זה לא משהו. מה? כן, בעמך כולם צדיקים, בסדר. אז נגיד כתכונה לאומית, זה שייך לנו. אז אמר החבר, וכי לא היה ראוי יותר, כי יהיו כל בעלי החיים מדברים. אם כך, אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך על הירושה בקרב צאצאי אדם הראשון. בראשונה אמרתי, חל העניין האלוהי על יחיד בכל משפחה שהגרעין האחים הוא סגולת האב, הוא שהיה מקבל האור ההוא. וכל האחרים לא היו כקליפות ולא קיבלו אותו האור. עד שבאו בני יעקב שכולם היו גרעין וסגולה, סגולה וגרעין, ונבדלו משאר בני אדם בתכונות אלוהיות שהסאום כאילו לבני מן אחר מלאכי. כלומר, יש שמירה על הזהות אדם בציבור אנושי מסוים. ולכן, אפשר לומר שהעולם פועל כמין אורגניזם. כלומר, יש לב, יש איברים. ואי אפשר שהכל יהיה במדרגת הלב, כמו שאי אפשר שהכל יהיה במדרגת האיברים. כדי שהגוף יהיה גוף חי, יש צורך אם כן באינטראקציה כזאת. ואז צריך לברר איך הפך חלק של האנושות, לאנושות אחרת. כמו שלמשל בהתפתחות של העובר, פתאום יש כמה תאים שהופכים, חלק הופכים להיות לב, חלק הופכים להיות עיניים, חלק הופכים להיות כל מיני איברים. מאיפה זה בא? כן, זה תורת הדיפרנציאציה, קוראים לזה, באמבריולוגיה. אז כך גם קרה באנושות. כולם מבקשים דרגת הנבואה, ורבים מהם מגיעים אליה, ואף מי שלא הגיע אליה, היה קרוב אליה במעשים רצויים, בהתקדשות ובהתארות, ובהתקרבות אל הנביאים. טוב, אז יוצא לפי זה שאנחנו משהו מיוחד. כמו שאמר לי פעם, תלמיד חכם, חבר שלי, אמר, אנחנו לא גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. עד כאן להיום.